כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי יוטט בתמוז תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף עין בית. בסיום השיעור, נתייצב מרחק ארבעה ימים וארבעה דפים מסיום מסכת בבא בתרא. השתבח שמו לעד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, לרפואתה של אימה במהירה, של הילדה חנה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור וטירופה, וירפאה ברפואה של אימה. אל נא רפא נא לה לחנה בת אסתר. אל נא רפא נא לה לחנה בת אסתר. אל נא רפא נא לה לחנה בת אסתר. רפואה של אימה במהרה. בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קוף עין א' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, איזו עדיפות יש בכתיבת שובר ולא בכתיבת שטר חדש כדי שיפרע הלווה? והתשובה, משום שהלווה מפחד פן יאבד שוברו וממהר לשלם את יתרת החוב. שאלה שנייה, מה הסברה שכותבים שובר גם על כל החוב? והתשובה, שאם לא כן, וכי אם יובד השטר ירוויח הלווה ולא יחזיר חובו, אבל אם יובד השובר אפשר שירוויח המלווה ויגבה שוב, כיוון שעבד לווה לאיש מלווה, ועליו מוטל לשמור את שוברו. שאלה שלישית, לרב אמנון המדוע שטרי מקח וממקרה מאוחרים פסולים, והתשובה שיש לחוש, שמא ימכור ויכתוב זמן מאוחר ויזדמנו למוכר מעות ויקנה בחזרה, ואחר כך יוציא הקונה את השטר ויאמר שקנה שוב. שאלה רביעית, איזה חשש קיים אם כותבים שטרות מאוחרים וגם כותבים שובר? והתשובה, שילווה בניסן ויכתוב בתשרי, יחזיר את ההלוואה בניסן לתשרי ויכתבו לו שובר, ואחר כך יוציא המלווה את השטר ויאמר שלווה שוב. שאלה חמישית, כיצד אפשר לפתור את החשש הזה? והתשובה, שיכתבו בשטר המאוחר את המילים הבאות, שטר זה אחרנו וכתבנו, או שיכתבו בשובר שנכתב על הלוואה שהייתה בתאריך של השטר ההוא, או שיכתבו בסתם בלא תאריך ויועיל לכל הלוואה בסכום זה. והשאלה האחרונה על דף קופיין א', מדוע אין לחוש אם לא עושים כפתרון הזה? והתשובה, משום שחכמים תקנו תקנה, ומי שלא עושה כן, מפסיד לעצמו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שאנחנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קוף עין א' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ט בתמוז תפשין עין זין, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף קוף עין בית ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף עין א' עמוד בית. מרכז העמוד, חמש שורות מן השורות הרחבות. מן המילים תנן אתם, שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. ויהיה הגמרא עכשיו משנה אדנה בדין שטרות הלוואה מוקדמים ומאוחרים. תנן אתם שנינו שם במסכת שביעית פרק יוד משנה ה', שטרי חוב המוקדמים שנכתב בהם זמן מוקדם מזמן כתיבתם האמיתי, כגון שנכתבו בתשרי ונכתב בהם תאריך של ניסן שלפניו, פסולין, כיוון שלפי האמת נכסי הלווה משתעבדים רק מתשרי, שזהו זמן ההלוואה, ואם אחר הלווה נכסים באייר אין המלווה רשאי לגבותם מהלקוחות. אבל כיוון שנכתב בשטר שזמנו בניסן, יגבה המלווה גם מהלקוחות הללו, וזה לא כדין. ולכן פסלו את השטרות הללו שלא יגבו בהם כלל ממשועבדים. דהיינו שפסולים אפילו לגבות בהם מתשרי שהוא זמן כתיבת השטר לפי האמת. כמו שמבואר במסכת בבא מציעא דף עין בית עמוד א', שפסלו את השטרות הללו לגמרי מחשש שיבואו לגבות בהם שלא כדין מניסן. מוסיף הרשב"ם, שדין זהו רק בשטר מוקדם באופן שהתבהר שכתבו בו תאריך מוקדם, אבל באופן שכתבו בשטר את התאריך האמיתי, אלא שבשעת כתיבתו עדיין לא הייתה הלוואה ורק לאחר זמן הייתה הלוואה ונתן לו ולמלווה את השטר, אף שגם שטר זהו מוקדם, שהרי זמן כתיבתו קדם למעשה ההלוואה, יש אופנים שהשטר הזה קשר, כמו שמבואר במסכת בבא מציעא דף י"ג עמוד א', שרבשי אמר שאם נכתב בשטר שעשו קניין על חוב זה, שיתחייב משעה זו בין אם ילווה ובין אם לא ילווה, השטר קשר, כיוון שהקניין משעבד את הלווה ואת נכסיו מזמן כתיבת השטר, אף שעדיין לא ילווהו בפועל. ואילו אביי אמר שם, שאף שטר שאין בו קניין קשר, כיוון שעידיו בחתומן זכין לו. כלומר, עדי השטר החותמים בו משעבדים בחתימתם את נכסי הלווה למלווה, אף שעדיין לא הייתה ההלוואה. שליחה המשנה במסכת שביעית ואומרת, ושטרי חוב המאוחרים כשרים. שטרי חוב שנכתב בהם זמן מאוחר יותר, כיוון שנכתבו בניסן ונכתב בהם תשרי שאחריו, או שלווה ממנו בניסן ונכתב השטר רק בתשרי שאחריו, כשרים. כיוון שאין לה לקוחות כל הפסד בדבר, ורק המלווה הוא שמפסיד, שאינו יכול לגבות מלקוחות שקנו מזמן ההלוואה האמיתי שהוא בניסן. אלא הוא יוכל לגבות רק מלקוחות שקנו מתשרי. כיוון שהוא מסכים לכתיבת שטר זה, השטר כשר. הביאה הגמרא עכשיו את הדין בשטרות מכירה מוקדמים ומאוחרים. אמר רב אמנונה, לא שנו במשנה ששטרות מאוחרים כשרים, אלא בשטרי הלוואה שאין בהם כל הפסד ללקוחות. אבל שטרי מקח וממקר על מכירת קרקעות, אפילו שטרות מאוחרים נמי גם כן פסולים. מבאר רב אמנונה, מה היא טעמה? מה הטעם בפסול הזה? כיוון דזימנין דמסבין לארה בניסן, לפעמים מוכר אדם קרקע בניסן, וכתיב לי בתשרי, והוא כותב בשטר המקח שמחרה בתשרי שאחריו. ומתרמי ליזוז זה ביני ביני, בין ניסן שהוא זמן המחירה לבין תשרי שהוא הזמן הכתוב בשטר, הזדמנו למוכר מעות, וזווין לי מיני ויחזור ויקנה את הקרקע מהקונה. וכשיבקש ממנו המוכר שיחזיר לו את שטר המקח, יאמר לו הלוקח, שעבד לו השטר. יכתבו שטר מקח חדש על מחירת השדה מהלוקח למוכר, ויהיה כתוב בו הזמן האמיתי. יש לך חשוש, דחי מתי כשיגיע חודש תשרי? מה פיק ליוציא הלוקח את שטר המקח הראשון שכתוב בו שנמכרה לו הקרקע בתשרי? ואמר לי למוכר, אף שקנית ממני את הקרקע אחרי שמחרת לי אותה בניסן, מכל מקום אדר זבנת מנח, חזרתי וקניתי ממך. ושטר זה הוכיח שכתוב בו שמחרת לי את הקרקע בתשרי אחרי שקנית אותה ממני בין ניסן לתשרי. וכיוון שלפי האמת הקרקע שייכת למוכר שקנאה, נמצא שמחמת איחורו של שטר המקח הראשון יוכל ללוקח להוציא מהמוכר את הקרקע שלא כדין. ולכן מלכתחילה פסלו חכמים שטר מקח מאוחר, מחשש שיבואו בו לידי התקלה הזו. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן יש לחשוש לדבר הזה, ומחמת כן, שטר מקח מאוחר פסול, הרי בשטרי הלוואה הנמי, גם כן יש לחשוש לדבר מעין זה, כמו החשש של רבי יוסי, הפוסל שטרות מאוחרים, ומה החשש? דזימנין דייזיף בניסן, לפעמים יכול לקרות שילווה אדם מעות בניסן, וכתיב להשטרה בתשרי, ויכתוב בשטר החוף שהייתה הלוואה בתשרי, ומתרם אלי זוזה ביני ביני, והזדמנו לו מעות בניסן לתשרי, ופרה לי, פרה את חובו, ובשעת הפיראון אמר לי הלווה למלווה, אב לשטרי, אשב לי את שטר החוב. ואמר לי המלווה, אירקס לי, עבד לשטר החוב, וכתיב לי תברה, ויכתוב לו המלווה שובר, שתהיה בידו הוכחה שהחוב פרוע. וממילא יש לחשוש דכימתי זימני, כשיגיע חודש תשרי, שזהו הזמן הכתוב בשטר שבו הייתה הלוואה, מה פיק ליוציא המלווה את השטר, ואמר לי ללווה, אשתה אודי יזבת מיני. עכשיו לווית ממני את ההלוואה הכתובה בשטר הזה. ואף שיש ביד הלווה שובר, הרי זמנו קודם לזמן הכתוב בשטר החוב. ואיתן המלווה שנכתב השובר על ההלוואה הקודמת, שהרי לא ייתכן שיהיה השובר קודם לכתיבת שטר החוב עצמו. ולא ידעו בית דין שהזמן שבשטר נכתב בתשרי, אף שההלוואה עצמה הייתה בניסן. ויגבו בשטר הזה שלא כדין. כיוון שיכולה לצאת תקלה כזו מהשטר, יש לפוסלו. רץ לגמרא ואומרת רב אמנונה שאמר דין זה כסבר, סבר כרב יהודה שאין כותבין שובר. אם יאמר המלווה ללווה שעבד לו שטר החוב, אין הלווה חייב לפורו כלל. אלא בכל פיראון מחזיר המלווה ללווה את שטר החוב. וממילא אין כל חשש תקלה בשטרי חוב מאוחרים. ואומרת הגמרא כיצד מתיישבת ההלכה שכותבים שובר עם ההלכה ששטרי חוב מאוחרים כשרים. אמר לרב יימר לרב כהנא ואמרי לה ויש אומרים שאמר זאת רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא והעידנה עכשיו בזמננו. דכתבינן שטרי מאוחרי שאנחנו כותבים שטרי חוב מאוחרים, משמע שמותר לכתחילה לכתוב בשטר זמן מאוחר מן האמת, ואף כתבינן תעברה, אנחנו פוסקים כרבי יוסי שכותבים שובר, ואם יטען המלווה שעבד שטר החוב שלו יתחייב עלו ולפרוע לו תמורת שובר, המייקה עבדין הנחי, כיצד אנחנו נוהגים כך? הרי יש לחשוש לחשש האמור לאל, שיפרע לווה תמורת השובר, וכשיגיע הזמן הכתוב בשטר, יתבע המלווה את החוב ויומר, ששטר זה נכתב עכשיו, לאחר כתיבת השובר. אמר לי רב כהנא, חשש זה לא שייך עכשיו. בתר דאמר לו רבי אבא לספרי, לאחר שאמר רבי אבא לסופריו כך, כי כתביתו שטר מאוחרי, כשאתם כותבים שטר חוב שזמנו מאוחר, אל תכתבו זאת בסתם, אלא כתבו אחי, תכתבו כך, את הנוסח הבא, שטר הדנן, שטר זה, לא בזמן הכתביני, אלא אחרנוהו וכתבנוהו. לא כתבנוהו בזמן הכתוב בו, אלא כתבנו בו זמן מאוחר יותר מזמנו האמיתי. ממילא אין לחשוש שיחזור המלווה ויגבה בו, שהרי הוא כשטר שזמנו בשבת, שגם רבי יוסי מודה שהוא כשר, כיוון שמוכח מתוכו שהוא מאוחר. ולפי תקנה זו גם שטרי מקח מאוחרים כשרים, שהרי נכתב בהם בפירוש שלא נכתבו בזמנם האמיתי, אלא נכתב בהם זמן מאוחר יותר. המשיכה הגמרא ומקשה, אמר לי רבה שלי רב כהנא והעידה ובזמננו דלא כעבדין הנחי, אין עושים כדברי רבי אבא ולא כותבים את הנוסח הזה בשטר מאוחר שאין זה זמנו האמיתי, וגם אנחנו פוסקים כרבי יוסי שכותבים שובר, מדוע לא חוששים לתקלה שפרטה הגמרא לאל שאיתן המלווה ששטר ההלוואה נכתב לאחר כתיבת השובר ויחזור ויגבה מהלווה שלא כדין. השיב לו רב כהנא, גם עכשיו אין לחשוש לזה. בתר דאמר לרב ספרא לספרי, אחרי שאמר רב ספרא לסופריו, כי כתביתו אני תעברי, כאשר אתם כותבים שוברים לשטרות של החוב שעבדו, תנהגו כך לגבי כתיבת הזמן שבהם. אי ידיתו זימנה דשטרה, כתבו, אם אתם יודעים מהו התאריך שהיה כתוב בשטר החוב שעבד, תכתבו זאת בשובר, כלומר, תכתבו ששובר זה נכתב על שטר חוב שזמנו בתשרי, וממילא לא יוכל המלווה לטעון שהשובר נכתב על חוב אחר ועכשיו חזר והלוואו, שהרי כתוב בפירוש בשובר שנכתב על שטר חוב זה. היא לא, אם אינכם יודעים מהו הזמן הכתוב בשטר, כתבו סתמה, תכתבו את השובר בסתם ללא שום תאריך, ותכתבו בו רק את סכום המאות שהיה כתוב בשטר החוב. דכל אימת דנפיק לירעי, כדי שבכל זמן שיוציאנו הלווה, ירע השובר את תוקפו של שטר החוב, ולא יוכל המלווה לטעון שהשטר חוב נכתב אחרי השובר, שהרי אין בשובר זמן כלל, ונמצא שלפי מה שהניג רב ספר בכתיבת שובר, אין כל חשש לרמאות, אף שכותבים שטרות חוב מאוחרים. ולכאורה כשש, הרי ייתכן שיבואו עדים ויעידו שנכתב השובר קודם לזמן שטר החוב, וממילא עדיין יוכל המלווה לטעון שההלוואה הזו נעשתה לאחר כתיבת השובר ואינה פרועה. תרץ הרמב"ן שזהו דבר שאינו שכיח, ותירוץ נוסף שכיוון שעיקר התקנה שאין כותבים זמן בשובר, היינו כדי שאם נכתב בשטר החוב תאריך מאוחר ייפטר הלווה בשובר זה, ממילא אף אם ידוע שנכתב השובר לפני הזמן הכתוב בשטר, אם איתן הלווה שנכתב השובר ללא זמן מחמת הטעם הזה, מקבלים את דבריו. ממשיכה הגמרא להקשות, אמר לרבינה לרבשי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבשי לרב כהנא, והעידנה דלא כעבדינן אחי, והרי בזמננו אין עושים כן, שלא כותבים בשטר המאוחר ששטר זה לא נכתב בזמנו, להיחרנוהו וכתבנוהו, וגם לא כותבים שובר סתם ללא זמן, כדי שיבטל את כוחו של השטר המאוחר, ומכל מקום מכשירים שטר מאוחר. מדוע לא חוששים לתקלה הזו שיגבה המלווה בשטרו על ידי הזמן הכתוב בשטר, שהוא לאחר כתיבת השובר, וכמובן שזה גבייה שלא כדין? אמר לי, השיב לו, רבנן תקוני תקיני, חכמים תקנו את התקנות האמורות לאל, כדי שלא ייגרם הפסד ללווה. מן דעביד, עביד, מי שעושה כן מציל את עצמו מחשש הפסד. מן דלא עביד, מי שאינו עושה כן, אי הוא דאפסיד הנפשי, הוא שמפסיד לעצמו בהנהגתו ואין לבטל את ההלכה מחמתו. הביאה הגמרא דין נוסף בכתיבת הזמן שבשטרות. אמר להו, אמר להם רבה ברב שילה, להנו כתבי שטרה אקנייתה. לאותם סופרים הכותבים שטרות על דבר הנעשה בקניין, כגון מתנה או מחירה. כי כתביתו שטרה אקנייתה, כשאתם כותבים שטרות הקנאה אלו, אי ידיתו יומא דקניתו בי, אם אתם זוכרים באיזה יום עשיתם את הקניין, כתבו, תכתבו בשטר את אותו היום, ולא את יום כתיבת השטר, כיוון שיש לחשוש שמה לאחר אותו קניין, מחר הוא נתן הבעלים הראשונים את הקרקע לאדם אחר שלא כדין, שהרי כבר מחרה הוא נתנה לראשון, ועליכם לכתוב את זמן הקניין כדי שיוכל הראשון להוכיח שהוא קדם לשני. הדין הזה שייך רק בשטר מתנה שאינו גובה כלל מלקוחות, או בשטר מקח, שאף לולי כתיבתו גובים מהלקוחות על ידי ידי הקניין. ולכן כותבים את זמן הקניין, אבל בשטר הלוואה לעולם אין כותבים אלא את הזמן של כתיבת השטר, שאם לא כן, הוא מוקדם ופסול. לטעם החילוק בין שטר מקח לשטר הלוואה, אף שבשניהם גובים מהלקוחות, כמה מבואר לאל בדף ממה לפעמוד ב'. אדם הלווה כסף רוצה להסתיר זאת, ולכן אין העדים של ההלוואה מוציאים כל על ההלוואה, ורק לאחר שנכתב השטר, מתפרסם הדבר ויודעים הלקוחות להיזהר שלא לקנות קרקעותיו של הלווה. ואם יכתבו את זמן מעשה ההלוואה שקדם למעשה כתיבת השטר, יפסידו הלקוחות שקנו קרקעות בין ההלוואה לכתיבה. אבל לגבי מקח, אין אדם מסתיר את מקחו, אלא עד הרבה מפרסמו, ולכן ידי הקניין עצמה מוציאים קול ומפרסמים את הדבר וגובים מלקוחות, גם ללא כתיבת השטר, ולכן אפשר לכתוב בשטר את זמן המקח, אף שהוא קודם למעשה כתיבת השטר. ממשיך רבה בר שילה ואומר לסופרים, ואי לא, אם אינכם זוכרים בבירור את התאריך, גם אם אתם משארים באיזה יום היה הקניין, אין לכם לכתוב לפי עומדן הדעת, אלא כתבו יום עדי קיימיתו בי. תכתבו את היום שבו אתם עומדים בשעת כתיבת השטר, ולא תאריך הקודם לזמן הזה, אף שבוודאי הקניין קדם לו, ואין בכך משום הפסד, כי איך ידי לא מתחזה כשקרה, כדי שלא ייראה הדבר כשקר. כלומר, אם תכתבו זמן שאינכם בטוחים בו, אלא הוא השערה בלבד, ובאמת לא היה קניין באותו יום, ייראה הדבר כשקר, ואין לעשות כן. ויהיה גמר הדין נוסף שטעמו הוא משום מחזה כשקרה. אמר לו רב לספרי, אמר רב לסופרים שלו, וכן אמר לו רב אונה לספרי, כך גם אמר רב אונה לסופרים שלו, כי קיימיתו בשילי, כאשר אתם נמצאים בעיר שילי וכותבים שם שטר, בין שטר מתנה, בין שטר מקח, בין שטר הלוואה, וכן בזיכרון עידות שאתם כותבים, כתבו שהשטר נכתב בשילי, ואף על גב דמסירן לכו מילי בעיני. אף שעניינו של השטר שעליו אתם מעידים, היה בעיר עיני. וכן להפך, כי קיימיתו בהיני, כתבו בעיני, ואף על גב דמסירן לכו מילי בשילי. וטעמו של הדין הזה הוא, כיוון שאם לא יכתבו בשטר את המקום שבו הם נמצאים, נראה הדבר כשקר. אם לא עשו כן, אלא כתבו את מקום מסירת הדבר, כותב רש"י במסכת סנהדרין דף למד ב' עמוד א', שאין השטר נפסל בזה, ואין זו אלא עצה טובה, שלא יזימו אותם עדים אחרים בכך שיעידו שלא היו באותו מקום באותו יום. אבל אין השטר נפסל מחמת שלא כתבו בו את מקום כתיבתו. אומר רבא הלכה נוספת בכתיבת שטרות. אמר רבא, אי מן דנקית שטר הבר מאה זוזי. מלווה המחזיק בידו שטר חוב על סך מאה זוזים. ואמר לעידים, שוויה ניהלי תרי בני חמישין חמישין. עשו לי במקום זה, במקום השטר הזה, שני שטרות של 50 זוז וחיתמו בהם כדי שיפרע לי הלווה 50. אחזיר לו אחד מהשטרות ולא יצטרך לכתוב לו שובר. לא משווינן לו. אין עושים לו דבר זה שלא מדעת הלווה, אף שידוע לנו שלא פראו. מה הטעם המבאר רבה? מה הטעם בדין הזה שאין רשאים להחליף לו את השטר? כיוון דאבדו רבנן מילתא עשו חכמים תקנה זו שלא ישתנה השטר מכפי שהיה בתחילה, שזהו דבר דניחא ליה למלווה וניחא ליה ללווה. הוא נוח וטוב גם למלווה וגם ללווה. ניחא ליה למלווה, נוח לו למלווה הדבר הזה שיהיה לו שטר אחד כדי שיחוף לפורו, שיחריח את הלווה לפרוע את החוב. כלומר, אם יפרע לו הלווה 50 ויכתוב לו המלווה שובר, ידאג הלווה שמה יאבד שוברו ויזדרז לפרוע את החמישים הנותרים. אבל אם יהיו שני שטרות ויפרענו הלווה 50 ויחזיר המלווה ללווה שטר אחד, לא ימהר הלווה לפרוע את החמישים הנותרים. לכן התקנה הזאת נוחה למלווה שיהיה רק שטר אחד. וכן ניחא ללווה, גם נוח ללווה בתקנה הזו, כי איך דניף גם שטרי. כדי שכשיפרע 50 יהיה השטר שביד המלווה פגום, כלומר, שטר שאף המלווה מודה שהוא פרוע במקצת, ובשטר כזה אין המלווה גובה את השאר ללא שבועה. כמו שמבואר במסכת כתובות דף פז עמוד א', האישה הפוגמת כתובתה צריכה להישבע לפני שתגבה את השאר. ועוד אין אומר רבא בעניין הזה, ואמר רבא, אי מן דנקית תרי שטרי בני חמישין חמישין. מלווה המחזיק בידו שני שטרות של 50 זוז על לווה אחד. ואמר, שווינו ניהלי חד בר מאה, הוא מבקש שיעשו לו במקומו שטר אחד על מאה זוז, לא משווין עלי, אין עושים כדבריו שלא מרצון הלווה. הטעם לכך, אבוד רבנן מילתא עשו חכמים תקנה דניחא ליה למלווה וניחא ליה ללווה. ומבאר רבא, ניחא ליה למלווה נוח התקנה הזו למלווה, בכך שיהיו בידו שני שטרות של 50, כי איך דלא נפגום שטרי, כדי שאם יפרענו הלווה 50, יחזיר לו שטר אחד ולא ייפגם השטר השני ולא יצטרך להישבע. וניחא ליה ללווה, התקנה הזו גם טובה ונוחה ללווה, כדי שאם יפרענו 50, לא יחוף אותו המלווה לפורו את השאר, בכך שיהיה לו שטר על 100, ויחשוש הלווה שיעבד שוברו, אלא יישאר ביד המלווה רק שטר אחד של 50. ומוסיף רב אשי דין נוסף באותו עניין. אמר רב אשי, אי מן דנקית שטרי בר מאה זוזי. מלווה המחזיק בידו שטר על סך מאה זוז ואמר, שוויני ניעלי חד בר חמישין, כתבו לי במקום שטר זה שטר אחר על סך 50 זוז בלבד, כיוון שכבר פרה לי הלווה 50, לא משווין עלי, אין עושים כדברה ואין כותבים לו שטר כזה שלא מדעת הלווה. מה הייתה מה? מה הסיבה? אמרינן, אנחנו אומרים שיש בזה חשש רמאות. שמה, האי, הלווה הזה מפרפרי כבר פרה לו את השטר, וכשפראו אמר להלווה למלווה, הב לי שטר, תשיב לי את השטר של החוב. ואמר לי, השיב לו המלווה, אירקס לי, עבד לי השטר של החוב. וכתיב לי תברה, וכתב לו שובר על חובו, וכתב בשובר שהוא נכתב על שטר חוב של 100 זוז. אם נעשה עכשיו כדברה ונחליף לו את השטר בשטר של 50, יש לחשוש דמפיק להאי, יוציא המלווה את השטר החדש ואמר לי ללווה, אמנם פרעת לי את השטר של 100 זוז ככתוב בשובר, אבל ההיא, השטר הזה שבידי אחרינה הוא, זה שטר אחר, שהרי הוא כתוב על סך 50 זוז, ואז המלווה יגבה ממנו שלא כדין, לכן אין מחליפים למלווה את השטר שלא בידיעת הלווה. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף עין בית עמוד א'. בתחילת המשנה עוסקת בחלוקת ירושה והטעם שהובא הדין הזה כאן, כיוון שבמשנה הקודמת בדף קוף עין עמוד בית, דנו בעניין כתיבת שובר. ועל זה נאמר בגמרא שהסברה לכתוב שובר, כיוון שלא מסתבר שאם עבד שטרו של המלווה, ליחול עליו אחדי, כלומר יוכל הלווה את ממונו של המלווה, בלי לשלם לו וישמח בו, וכן להפך. שהסברה לא לכתוב שובר אם יחשש שיובד שוברו מן הלווה, ויגבה ממנו המלווה את חובו פעם נוספת שלא כדין, וישמח המלווה באכילת ממונו של הלווה שלא כדין. ואילו לרבי יוסי, אם יאבד הלווה את שוברו, יאכל המלווה וישמח. אז כאין זה מבואר עכשיו במשנתנו, שהאח העשיר משתמש בממון הירושה שייך לשניהם ושמח בו, ואילו העני אינו יכול להשתמש בו. וכך אומרת המשנה בדף קוף עין בית עמוד א', שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, והניח להם אביהם בירושה בית מרחץ ובית הבד, מקום שבו מוציאים את השמן מהזיתים. הדין הוא כך, אם עשאן אביהם לשכר להשכירם לאחרים ולהרוויח ממון, גם הבנים משכירים אותו, והשכר שמשלמים להם הוא לאמצע לשני האחים יחדיו. החידוש בזה שאין עני יכול לומר לעשיר למכור את בית המרחץ, וגם אין העשיר יכול לומר לעני שיחלקו בימים, שהעשיר ישתמש בו ביום שלו לעצמו ועני יזכירנו ביום שלו, אלא יזכירו את המרחץ ובית הבד ויתחלקו בשכר ולא יתחלקו בימים. אבל אם עשאן אביהם לעצמו לשימוש בני הבית, הרי העשיר משתמש במרחץ לצורכו ולצורך עבדיו, ובבית הבד כדי לסחוט את זיתיו, ואומר לעני בדרך שחוק, קח לך עבדים וירחצו במרחץ, קח לך זיתים ובוא עשה בבית הבד. כלומר, הרי אין לך במה להשתמש בדברים הללו, ואין עני יכול להזכיר את המרחץ בבית הבד לאחרים, כיוון שהם נשארים כפי שעשה מביאם לשימוש בני הבית בלבד. עכשיו עוברת המשנה לדון בכתיבת שטר על אדם, בזמן שיש באותה עיר אדם נוסף ששמו כשמו. אומרת המשנה, שניים שני בני אדם שהיו גרים בעיר אחת, שם האחד יוסף בן שמעון וכן שם האחר יוסף בן שמעון, אין שניהם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. כלומר, אם אחד מהם הוציא שטר חוב שכתוב בו שיוסף בן שמעון לבא מיוסף בן שמעון מעות, אינו יכול לגבות בו, הוא כטעם שיבואר בגמרא. משמע מלשון המשנה שאם היו שני יוסף בן שמעון אילו בשני ערים שונות, יכולים להוציא שטרות זה על זה וכן על אחרים. כך גם כותב הטור בחושן משפט סימן ממתת, בשם רבינו ישעיה. הוא מבאר, דהיינו כיוון שכותבים בשטר יוסף בן שמעון מעיר פלונית לבא מיוסף בן שמעון, בזה אין חשש טעות. כותב הבית יוסף, שאף אם לא כתבו את שם העיר מכל מקום עם הנתבע, אומר ששטר זה לא נכתב עליו, אלא על יוסף בן שמעון שבעיר אחרת, נאמן. אבל אם לא ייתן שהשטר נכתב על יוסף בן שמעון מעיר אחרת, אפשר יהיה לגבות ממנו, ולכן כל השטרות חוץ מגיטי נשים כשרים, גם אם לא נכתב שם העיר. והרשב"ם כותב, שהטעם הוא שכאשר הם בעיר אחת אינם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, כיוון שהנתבע יכול לטעון לתובע ששטר זה לא נכתב על הלוואה שלוויתי ממך, אלא על הלוואה שהלוויתי לך, ולאחר שפרעת לי, החזרתי לך את השטר. כותב הגידולי תרומה, שגם למסקנת הגמרא לכמן בדף קוף עין גימל, אין זה עיקר הטעם. מכל מקום דרכו של הרשב"ם לומר סברה בטעם הדין שבמשנה, אף שבגמרא מבואר טעם אחר. אומרת המשנה, דין נוסף ולא אדם אחר יכול להוציא עליהן על אחד מהם שטר חוב, כיוון שכל אחד מהם יכול לטעון שלא הוא היה הלווה אלא חברו, ששמו כשמו. אמנם, אם יש עדים על כך שאחד מהם הוא הלווה, מועילה עדותם. כך אומר הרשב"ם. והראשונים נחלקו האם מועילה עדותם להכשיר את השטר, וגובה ממשועבדים ואינו יכול לומר פרעתי, או שעדותה מועילה רק לחייבו ממון כמלווה על פה, ולא כמלווה בשטר. לשון הרמב"ם מלכות מלווה ולווה פרק כ"ד הלכה ח', שאי אפשר לגבות בשטר הזה, אלא אם כן באו עדי השטר בעצמם ואמרו, זהו השטר שהעדנו עליו, וזהו שהעדנו לו בהלוואה. מדייק המגיד משנה מדבריו של הרמב"ם, שאם באו עדי השטר, הרי השטר כשר וגובים בו אפילו ממשועבדים. והביאור הוא, שזהו מחמת שהם יכולים עדיין לסיים את כתיבת השטר כהוגן ולכתוב את שם אבי אביו, וכל זמן שלא כתבו שטר ברור, עדיין לא סיימו את שליחותם. אבל, אם באו עדים אחרים והעידו ששטר זה נכתב על יוסף בן שמעון מסוים, אין השטר כשר, אלא חייב לשלם כמלווה על פה. כותב המגיד משנה, שיש הסוברים שאף אם עדי השטר מעידים כך, אין להלוואה דין מלווה בשטר, כיוון שאין הדבר מוכח מתוכו שנכתב על יוסף בן שמעון זה, ומה שעידים אלו מעידים בעל פה, אינו מכשיר את השטר ונשאר דינו כמלווה על פה. במסכת בכורות דף ממחת עמוד א' מבואר, שאפילו אם קנה אחד מהם את כל נכסיו של השני, אין המלווה יכול לתובעו בדרך ממה נפשך, ולומר, אם אתה הלווה האמיתי, הרי אתה חייב לי, ואם אינך הלווה, הרי בוודאי חברך הוא הלווה האמיתי. וכיוון שאתה קנית את כל נכסיו המשועבדים לי, הרי אני יכול לגבות מהנכסים הללו את חובי, וממה נפשך עליך לשלם לי. הטעם שהוא לא יכול לטעון את הטענה הזו של הממה נפשך, כיוון ששיעבוד הנכסים של הלווה למלווה, הוא כעין שיעבוד של ערב, שנכסי האדם הם ערבים לו, וכמו שלגבי ערב, הדין הוא שאין המלווה יכול לגבות מהערב עד שיתבע את הלווה תחילה, כך אינו יכול לגבות מהנכסים עד שיתבע את הלווה. וכיוון שכאן אינו יכול לתבוע את הלווה, כיוון שהלווה האמיתי מכחישו, אינו יכול לגבות אף מנכסיו. עוד דין אומרת המשנה, אם נמצא לאחד בין שטרותיו שובר שנכתב בו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, הדין הוא ששטרות שניהם נחשבים כפרועין. והגמרא תבאר באיזה אופן עוסק הדין הזה. ואומרת עכשיו המשנה את התקנה שיש בכתיבת שטר על בני אדם אילו ששמותיהם שווים. כיצד יעשו אם רצונם לכתוב שטר באופן המועיל? ישלשו, יכתבו בשטר דור שלישי. וכיוון שזה יכתוב יוסף בן שמעון בן יעקב, וחברו יכתוב יוסף בן שמעון בן נפתלי, נדע בוודאות על מי נכתב השטר. ואם היו משולשים, שגם שמות אבות אבותיהם שווים, יכתבו סימן, כגון יוסף בן שמעון שהוא נמוך, או לבן ביותר. ואם היו מסומנים שהיו סימניהם שווים, ואי אפשר לכתוב באחד מהם סימן שאין בחברו, יכתבו כהן, אם היה אחד מהם כהן, יכתבו זאת בשטר, וכך נדע על מי נכתב השטר. והוא הדין אם בשניהם אין שום סימן, אלא אגב כך שכתבה המשנה, אם היו שניהם משולשים, כתבה המשנה גם לשון, אם היו שניהם מסומנים. לא היה המשנה שלנו בדף קוף עין ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת את ההלכה בעניין שטר שלא נכתב בו כלל שם המלווה. ההוא שטר הדנפק לבית דינה דרבונה מעשה בשטר חוף שיצא בבית דינו של רבונה דאב הכתיב בי, שנכתב בו כך, אני פלוני, בר פלוני, בן פלוני, לביתי מנה ממך, ולא התפרש בו מי הוא המלווה. והאדם שהחזיק בשטר טען שהוא המלווה. הוא אמר שלא נכתב שמו בשטר כיוון שמסרו לידו, וכתב בו ממך, והמשמעות היא, שלווה מאותו אדם המוחזק בשטר. אמר רבונה, בדף קוף עין בית עמוד בית, הדין הוא שאינו יכול לקבות בשטר זה, כיוון שלשון ממך יכולה להתפרש כלפי כל אדם שבעולם, ואפילו מריש גלותה, אפילו מראש הגולה, ואפילו משבור מלכה, מלך פרס, ואף שאדם זה מחזיק בשטר אין זו ראיה שהוא היה המלווה, ויש לחשוש שנפל השטר מהמלווה האמיתי, והאדם זה מצאו. מוסיף הרשב"ם, שאין לפרש שכוונת רבונה לומר שהמוחזק בו גובה, ואפילו אם המוחזק הוא ריש גלותה או שבור מלכה שאין דרכם להלוות כסף לסתם בני אדם, מכל מקום כיוון שהשטר עתה בידם הרי הם גובים בו, לא זה כוונתו של רבונה לומר, שאם כן כוונתו שגובה היה לו לומר שמשמעות הלשון ממך היא, מכל מי שהשטר יוצא מתחת ידו, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדת הסוברים זאת. אבל תוספות בדיבור המתחיל, מנח, אפילו מריש גלותה, כן מפרשים כך, שכוונת רבונה לומר שגובה המוחזק בשטר הזה, ואפילו אם המוחזק בשטר הוא אדם כריש גלותה, או שבור מלכה שאין דרכו להלוות, מכל מקום הוא יכול לגבות בו. ותרצו התוספות את קושיית הרשב"א, מדוע לא אמר רבונה שלשון ממך משמעותה על המוחזק בשטר, שרבונה עצמו היה מסופק בדבר, ואמר זאת בלשון שאלה, האם הלשון ממך משמעותה אפילו מריש גלותה ואפילו משבור מלכה, שאף מי שאינו רגיל להלוות יכול לטעון שהוא המלווה או לא? ותוספות הראש גם כן פירש שרבונה הסתפק האם שטר כזה כשר או פסול, אבל הוא כותב טעם אחר לפסול את השטר הזה, שאף אם לא נחשוש שנפל השטר מיד המלווה האמיתי, מכל מקום יש לפוסלו כיוון שאינו מוכח מתוכו, כלומר, לא מוכח מתוך לשון השטר עצמו מי המלווה. אמר לי, אומרת הגמרא, אמר לי רב חיסדא לרבא פוק עיין בה, צא ועיין בהלכה הזו דלאורתא באי לך רבונה מנח, כיוון שבערב ישאל אותך רבונה את השאלה הזו כדי לבדוק אם תדע מה להשיב. אומר השיטה מקובצת, שרבונה עצמו היה מסופק בדבר ושאל את רבא כדי לדעת את האמת. נפק דק ואשכח, יצא רבא ודקדק במשניות ובברייתות, ומצא את הברייתא שניתן ללמוד ממנה את ההלכה בנידון הזה. דתניא, שנינו בברייתא, גט אישה שיש עליו חתימות עדים, ואין בו זמן, לא כתבו בו את זמן כתיבת הגט. אבא שאול אומר אם כתוב בו גירשתיה היום, אף שלא כתוב איזה יום, הגט כשר. אלמא מוכח מדברי אבא שאול שלשון היום, ההוא יום הדנפיק בי משמע. משמעותו שעל אותו יום שיצא בבית דין הגט מעידים העדים. אך הנעמי, גם כאן בנידון של שטר שכתוב בו לביתי ממך, יש לפרש שלשון ממך, מההוא גברא דנפיק מיתותא ידי משמע. משמעות הדבר שלווה מאותו אדם שמחזיק את השטר בידו, וכיוון שבית דין רואים את השטר בידו, הרי זה כאילו התפרש שמו בשטר. ושלא כדברי רבונה שאמר שחוששים שנכתב השטר עבור אדם אחר ונפל ממנו, ומצאו זה שמוציאו עכשיו. אמר לי אביי לרבא ודיל מה שמה נדחה את רעייתך מהברייתא ונאמר, שאבא שאול שאומר שדי בכתיבת גירשתיה היום, אין זה מחמת שמשמעות הלשון היא שנכתב ביום הגירושין, וכאילו יש בו זמן. אלא אין זה זמן, ובאמת בדיעבד, אין צריך זמן, כיוון שכתיבת הזמן בגט, זה רק מתקנת חכמים כדי שיידעו מתי התגרשה. כמה מבואר במסכת גיטין דף י"ז עמוד א', ונחלקו שם רבי יוחנן וריש לקיש בטעם התקנה. לרבי יוחנן החשש הוא שמה, יישא אדם את בת אחותו, היא תזנה תחתיו, וכיוון שהיא קרובת משפחתו, ירצה לחפות עליה ולהצילה ממיתה. וממילא יכתוב לה לאחר הזנות גט ללא זמן, ותיתן האישה שאתה גרושה באותו זמן שזינתה. וריש לקיש אמר שתקנו זאת משום אכילת פירות, כלומר, לפי האמת, מזמן כתיבת הגט אין הבעל זכאי בפירות נכסי מלוק של אשתו. ואם לא יכתבו זמן בגט, ימשיך הבעל למכור את פירות נכסיה, ולא תוכל האישה להוכיח שבאותה שעה כבר היה הגט כתוב ולא היה הבעל רשאי למכור את פירותיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ממשיך אביי ואומר לרבא, ואילו אבא שאול כרבי אלעזר סביר עלי, הוא סובר, דאמר רבי אלעזר, עידי מסירה קרתי, עידי מסירת הגט הם הנותנים לו את כוחו, ויוצרים את הקריטות בין הבעל לאישה, וכיוון שכל גט נעשה בפני עידי מסירה, הרי הם שיעידו על זמן הגירושין ואין הכרח לכותבו בגט. ומה שאמר שרק אם נכתב בגט גירשתי היום כשר, היינו כיוון שלולי כתיבה זו יש לחשו שכוונתו שתתגרש רק לאחר זמן, ואילו מכתיבה זו מוכח שכוונתו שתתגרש מיד. אבל אחה, כאן לגבי שטר שכתוב בו ממך, ליחו של נפילה יש לחשו שנכתב השטר עבור אדם אחר, נפל ממנו ומצאו אדם זה התובע בו את הכסף שעכשיו לפנינו, וכמו החשש שהביע רבונה. אמר להישיב רבא לאביי לנפילה לא חיישינן. אין חוששים שמא נפל שטר כשר מיד אדם, כיוון שבני אדם זהירים בשמירת שטרותיהם, כאמור במסכת יבמות דף קט"ז עמוד א', וממילא כשבא אדם זה לפנינו ותובע בשטר שבידו, מסתבר שנכתב עבורו ולא שנפל מאחר ומצאו. הרשב"א מפרש שלדעת אבא שאול יש צורך בידיים מוכיחות, כלומר, שלשון השטר תוכיח את הדברים בצורה ברורה ולא יהיה מקום להסתפק בהם, ולולי לשון היום, יש לחשוש שגירשה בתנאי שיחולו הגירושין רק לאחר זמן. אילו תוספות, בדיבור המתחיל, עידי מסירה קרתי מפרשים, שהצורך בכתיבת המילה היום לאבא שאול זה באופן שבשעת הגירושין ניתנה עם הבעל בעל פה, שיחולו הגירושין רק אם ימות ממחלה זו שהוא חולה בה, או שיתנה סתם שיחול הגט רק אם ימות. ובאופנים אילו, אין הגט חל כלל, שהרי אין גט לאחר מיתה, אלא אם כן מגרשה מהיום אם ימות מחולי זה וכדומה. שעל ידי אמירת מהיום הוא מברר שאין כוונתו שיחולו הגירושין לאחר שימות, שאז אינם יכולים לחול כלל, אלא מעתה. אמנם אם כתוב בשטר זמן, אין צורך שיוסיף ויפרש בו שמגרשה מהיום, כמבואר לעיל בדף קוף למדווה ועמוד א', שהזמן הכתוב בשטר מוכיח שכוונתו שיחולו הגירושין מהיום. אבל באופן שאין כתוב בו זמן, אמר רבא שאול שיש צורך לכתוב בו את הלשון מהיום. אבל אם אין שום תנאי בגט, אין צורך לכתוב זמן ולא לכתוב מהיום, משום שעידי מסירה קרתי. מביא רבא ראיה לדבריו שאין חוששים לנפילה. אמר רבא ומנה תימרא מניין אני לומד אלא חיישינן לנפילה. דתנן הרי שנינו במשנתנו, בדף קוף עין בית עמוד א', שניים שהיו בעיר אחת שם אחד יוסף בן שמעון ושם האחר גם כן יוסף בן שמעון, אינן יכולים להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב. יש לדייק מהמשנה שרק עליהם אי אפשר להוציא שטר חוב, כיוון שכל אחד מהם איתן שחברו הוא הלווה. אבל הם על אחרים יכולים, כל אחד מהם יכול להוציא שטר חוב שכתוב בו שאדם פלוני לבא מיוסף בן שמעון ממון ולגבות מאותו אדם. ולכאורה קשה עמי, מדוע יכול אותו יוסף בן שמעון לגבות את החוב מאותו אדם ליחוש לנפילה? נחשוש שם השטר זה נכתב עבור יוסף בן שמעון האחר, והוא המלווה האמיתי, אלא שנפל ממנו השטר ומצאו אדם זה. אלא לו שמה מינה לו, ודאי מוכח ממשנתנו, דלה נפילה לא חיישינן, וכיוון שאותו יוסף בן שמעון מחזיק עכשיו בשטר הזה, הוא יכול לגבות בו. מבארת הגמרא מה ישיב אביי על הראיה הזו. אומרת הגמרא ואילו אביי אומר שחוששים לנפילה סובר, שאין ממשנתנו סתירה לדבריו. כיוון שאומנם מוכח מהמשנה שלנפילה דחד לא חיישינן, לא חוששים שנפל שטר מאדם מסוים ששמו יוסף בן שמעון, ומצאו דווקא אדם מסוים זה ששמו גם כן יוסף בן שמעון, ולכן יכול מחזיק השטר לגבות בו, אבל לנפילה דרבים חיישינן. יש לחשש לנפילה בשטר שייתכן שנפל מכל אדם בעולם, וכן כל אדם שימצאנו יכול להשתמש בו שלא כדין, וכגון בשטר זה שכתוב בו ממך. ולכן אין גובים בשטר זה מחשש שנפל השטר מבעליו ומצאו אדם זה. והרשב"א מביא את פירושו של רבינו חננאל שדווקא לנפילה זו לא חוששים שנפל מיד יוסף בן שמעון האחד ומצאו יוסף בן שמעון השני. שאם כן היה לראשון לצבוח שעבד שטרו ולחפשו, ומכך שלא עשה כן מוכח שהשטר שייך למוחזק בו, אבל באופן שלא ידוע ממי נפל השטר לא שייכת ההוכחה הזו. ותוספות בדיבור מתחיל לנפילה, מפרשים, שנפילה די יחיד, היינו, שאנחנו צריכים להניח שנפל השטר דווקא מאדם מסוים זה ששמו יוסף בן שמעון, ולזה אין חוששים. ונפילה די רבים, היינו שיש לחשוש שנפל השטר מאחד מכל בני העולם, ובזה חוששים. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא הסותרת את משמעות משנתנו. אומרת הגמרא ואלה, לפי מה שדייקנו ממשנתנו לאל בדף קוף עין ב' עמוד א', שיוסף בן שמעון יכול להוציא שטר חוב על אחרים, ואין חוששים ששטר זה נכתב עבור יוסף בן שמעון השני ונפל ממנו, כיוון שזו נפילה די יחיד שלדברי הכל אין חוששים לה. אם כן, עד אתניה מה ששנינו בברייתא לגבי שני יוסף בן שמעון הגרים בעיר אחת, כשם שאין הם מוציאים שטר חוב זה על זה, וכדין המבואר במשנתנו, כך אין הם מוציאים שטר חוב על אחרים, וזהו שלא כמדויק ממשנתנו. יש לברר במייקה מפליגי, במה נחלקו המשנה והברייתא, ומדוע הברייתא סוברת שאינם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים. מבארת הגמרא, אכן גם המשנה וגם הברייתא סוברות שאין חוששים לנפילה די יחיד, ובאותיות נקנות במסירה כמפליגי. בזה הם נחלקו, האם אפשר למכור שטר על ידי מסירתו לאדם אחר, ללא כתיבת שטר מקח על מכירת השטר. תנא דידן, התנא של משנתנו סבר, דאותיות נקנות במסירה. וממילא גם אם נחשוש שנכתב השטר ליוסף בן שמעון השני, והלה מסרו ליוסף בן שמעון המוציאו עתה לפנינו, כדי שיקבה בו את חובו, אין בזה כל פסול, כיוון ששטרות נקנים במסירה בלבד, ואכן זכה בו יוסף בן שמעון המחזיק בשטר עכשיו. ואילו תנא ברא, התנא של הברייתא אומר, שאין אחד משני יוסף בן שמעון אילו יכול להוציא שטר חוב על אחרים, סבר, התנא של הברייתא סובר שאין אותיות נקנות במסירה, אלא על המוכר לכתוב לו שטר מקח על שטר החוב, וממילא כשיוציא אחד מהם את השטר לגבות מהלווה, יטען עלה שאינו המלווה האמיתי, גם לא קנאו כדין, שהרי אין בידו שטר מקח על שטר החוב. אלא חברו ששמו כשמו יפקידו בידו, וכשיבוא השני לטובו יאמר לו שאומנם אתה הוא המלווה האמיתי, אבל כיוון שאין השטר בידך, איני חייב לשלם לך, אבל לדברי הכל אין חוששים לנפילה. ורק אם יכתוב יוסף בן שמעון השני שהוא המלווה האמיתי ליוסף בן שמעון המוחזק בשטר, שטר מחירה על שטר החוב, ויוציא יחד עם שטר החוב גם את שטר המחירה, יוכל לגבות בו. ומוסיף הרשב"ם, שאם יכתבו הרשאה שבה יכתוב אחד מהם שחברו יכול לגבות עבורו את החוב, יוכלו לגבות ממנו, כיוון שמחזיק ההרשאה יתבע ממנו, ממה נפשך? אם הוא עצמו המלווה, הרי חייב לשלם לו. ואם אינו המלווה האמיתי, אלא חברו, הרי הוא מורשה על ידו לתבוע את החוב וחייב עליו לשלם לו. מבואר בסוגייתנו שיש אופנים שבהם חוששים לכך שהשטר שביד האדם המוציאו לא נכתב עבורו אלא נכתב עבור אדם אחר. והיינו למאן דאמר שאין אותיות נקנות במסירה. כותב הרמב"ן שבעיקר נידון זה נחלקו אביי ורבא במסכת יבמות דף קט"ו עמוד ב'. התבהר שם שאם הגיעה עדות לפנינו שיצחק ריש גלותא בן אחותו של רב ביבי היה הולך מקורטובה לאספמיה ומת, סובר אביי שאין מתירים את אשתו להינשא, זאת מחשש שיש אדם נוסף ששמו כך, ואילו רב הסובר שלא חוששים לכך. הוא מוכיח זאת מכך שבעיר מחוזה יצאו שטרות על שם נני בן חווי וחווי בן נני, ושמות אילו מצויים מאוד בעיר הזו, ואף על פי כן גבה בהם רבא ברבוע את החובות הכתובים בהם, והוא לא חשש שמה הם של אדם אחר. אם כן אומר הרמב"ן שסוגייתנו סוברת כי אביי חושש ששטר זה שייך לאדם אחר, אבל לרבא אין חוששים לזה כלל, אף שידוע שיש כמה בני אדם בעיר הזו ששמם כך. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת המשנה והברייתא, והיא בית אימא אם תרצה תוכל לבאר כך. וכולי עלמא דברי הכל, בין התנא של המשנה ובין התנא של הברייתא סוברים שאותיות נקנות במסירה לבד, ללא כתיבת שטר מקח. ואחא וכאן, וצריך להביא ראיה כמפלגי. המחלוקת האם הקונה מחברו שטר צריך להביא ראיה שכנאו, דהיינו שיביא את ידי המסירה, או שהחזקת השטר בידו מוכיחה שכנאו. תנא דידן, התנא של משנתנו סבר, אין צריך להביא ראיה, ולכן המחזיק בשטר יכול לגבות בו. ותנא ברא סבר, התנא בברייתא סובר, צריך להביא ראיה, ולכן אין אחד מהם יכול להוציא שטר חוב על אחרים. שהרי ייתכן שהשטר נכתב על שם יוסף בן שמעון השני, ואף שאם מסרו לו כנאו, מכל מקום עליו להביא ראיה שמסרו לו. שואל הרשב"א, מדוע כשאינו מביא ראיה על קנייתו אינו גובה בו? והרי לכאורה אין כל חשש בדבר, שהרי אם מסר לו את השטר כנאו, דלדברי הכל אותיות נקנות במסירה ולפיקדון לא חוששים, שהרי אין אדם מפקיד שטר אצל אדם ששמו כשמו מחשש שישתמש בו לעצמו כמבואר בדברי הבאי במסכת יבמות, וגם אין לחשוש לנפילה, כי התבהר לילב דף קוף עין ב' עמוד ב', שגם הבאי מודה שלא חוששים לנפילה די יחיד, ואילו לנפילה של שטר שכתוב בו שם בעליו, שימצאנו בדיוק אותו אדם ששמו כשמו. תרץ הרשב"א, שצריך לומר שבתירוץ זה הגמרא סוברת שברייתא הזו סוברת שגם בשמותיהם שווים חוששים לפיקדון. מביאה הגמרא שנחלקו המוראים בנידון הזה, האם הקונה שטר צריך להביא ראיה לקנייתו. דאיתמר, הרי נאמרה מחלוקת זו בבית המדרש. הדין הוא שאותיות נקנות במסירה. אביי אמר צריך המחזיק בשטר להביא ראיה שכן כנאו מבעליו הראשונים. רבא אמר המחזיק בשטר אינו צריך להביא ראיה לקנייתו, אלא מעמידים את השטר בחזקתו, כיוון שהוא מוחזק בו. ולכאורה טעמו של רבא מובן, וכיוון דאותיות נקנות במסירה, ממילא דין השטר כדין שאר המטלטלין. אז כמו שאדם המחזיק במטלטלין נאמן לומר שכנעם כדין ואינו צריך להביא ראיה לקנייתו, כך המחזיק בשטר נאמן על דבריו. אם כן קשה, מדוע סובר אביי שעליו להביא ראיה? תרץ הרשב"א שאף על גב דאותיות נקנות במסירה, מכל מקום מבואר ליל בדף עין וו עמוד ב', שצריך המוכר לומר ללוקח בפירוש, קני לך אי הוא וכל שיעבודה דאית בי. כלומר, קנה את השטר ואת כל השיעבוד שיש בו. אם הוא לא אומר כך, קונה הוא הלוקח רק כנייר בלבד, ואינו קונה את השיעבוד שיש בו, ונמצא שאין דין השטר כדין שאר מטלטלין, שהעיקר בהם הוא גופם, וקונים אותם במסירתם, אלא העיקר בשטרות זה הראיה והשיבוד שיש בהם, ונקנים רק באמירתו. וכיוון שכך, צריך הלוקח להוכיח שאכן נעשה קניין הראיה כדין, דהיינו שאמר לו המוכר, שיזכה גם בראיה ובשיעבוד שבשטר. רבא לעומת זאת סובר, שכיוון שבדרך כלל אין אדם קונה את גוף השטר כנייר בלבד, אלא קונה את הראיה והשיבוד שבו, ומסתבר שאכן אמר לו המוכר שיקנה את השיעבוד שבו, ולכן אינו צריך להביא ראיה על כך. עכשיו מביאה הגמרא את המקור לדברי אביי. אמר אביי מינה המנהלה, מניין אני לומד את הדין הזה? לתניא, שנינו בברייתא אחים שירשו את אביהם, והיה ביניהם אחד מן האחים שהשטר חוב של אביהם יוצא מתחת ידו, שהוא מחזיק בו, וטוען שהאחים נתנו לו במתנה, והם טוענים שלא נתנו לו, אלא הוא חטפו בעצמו, עליו להביא ראיה שנתנו הוא לו. מסיים הבית את ראייתו, מה אליו, האם אין לומר, דהו הדין לאחריני. הוא הדין לבני אדם אחרים, שאם אחד מחזיק שטר חוב של חברו, עליו להביא ראיה שעלה יקנה לו אותו, ואין ההחזקה לבד נחשבת כראיה לדבר, כדברי אביי שאמר שצריך להביא ראיה. אומרת הגמרא ורבא אמר, כיצד רבא דוחה את הראיה מהברייתא, אין זו ראיה לנידוננו. כיוון דשייני אחים שונה ומיוחד דין זה לגבי אחים השותפים בירושת אביהם, דשמתו מהדדי שהם יכולים לחטוף וליטול לדברים, זה מזה ומורים לעצמם היתר בדבר, כיוון שכולם יורשים, וכיוון שיש מקום לטענת האחים שאותו אח נטל את השטר מדעת עצמו, עליו להביא ראיה. אבל בסתם אדם, שאין לו שייכות לבעל השטר ואינו עשוי לחטוף ממנו את שטרו, הוא אינו צריך להביא ראיה שהשטר בא לידו כדין, אלא מעמידים את השטר בחזקתו גם ללא ראיה. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת שרבא הוא שהביא את הראיה מאותה ברייתא. אם כן, אומרת הגמרא, איקא דאמרי, יש שאמרו שההוכחה מהברייתא היא כך, אמר רבא מינה אמינא לה, מניין אני לומד את הדין הזה שהמוחזק בשטר אינו צריך להביא ראיה? לתניא נאמר בברייתא הזו, אחד מן האחים שהשטר חוב יוצא מתחת ידו, עליו להביא ראיה. יש לדייק שדין זה נאמר דווקא באחין, והטעמו, כיוון דשמתו מהדדי, חוטפים הם זה מזה, ולכן האח המוחזק צריך להביא ראיה, אבל בני אדם אחרינה, בני אדם אחרים, לא, אינם צריכים להביא ראיה. אומרת הגמרא ואביי, לפי הלשון הזו, כיצד דוחה אביי את הראיה מהברייתא? הוא יאמר, שאין לדייק שדין זה שייך רק באחים, אלא הוא הדין בשאר בני אדם. ונקטה הברייתא את האופן הזה דווקא, כיוון דאחין יצטריך אליי, באחים הוא צריכה המשנה לומר את הדין הזה. סל כדאי תחמינה, היית יכול לעלות בדעתך. שאצלם הדין שונה, והטעם לכך הוא, כיוון דשמתו מהדדי, הם יכולים לחטוף זה מזה, אימא המזדהר זהירי, שמה נאמר שהם נזרים ביותר לשמור על השטרות יותר מסתם בני אדם, ולא צריך להביא ראיה, ואין המוחזק בהם צריך להביא ראיה, שהרי בוודאי לא היו מניחים לו לחטוף. כמה שמלן לכך הוא צריכה, הברייתא להשמיענו, שגם באחים הדין הוא ככל אדם, שעל המוחזק להביא ראיה לדבריו. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת החולקת גם על משנתנו וגם על הברייתא שהובאה לאל, והברייתא הזו מבארת במה נחלקו. אומרת הגמרא ואלה לפי מה שלמדנו במשנה לאל בדף קוף עין ב' עמוד א', וכן בברייתא בדף קוף עין ב' עמוד ב', ששני יוסף בן שמעון אינם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, הדתניא מה ששנינו בברייתא אחרת לגבי שני יוסף בן שמעון הגרים בעיר אחת, כשם שמוציאים הם שטר חוב על אחרים, כך הם מוציאים שטר חוב זה על זה, ולא כאמור במשנתנו ובברייתא הקודמת שאינם מוציאים שטר חוב זה על זה, במאיקה מפליגי, במנך לקו התנאים, במשנה ובברייתות, מבארת הגמרא בכותבים שטר ללווה, ואף על פי שאין מלווה עמו כמפליגי. מחלוקתמי, האם מותר לעדים לכתוב ולחתום שטר חוב ללווה, כשהמלווה אינו נמצא לפניהם? דתנא דידן נתנא במשנתנו סבר, כותבים שטר ללווה ואף על פי שאין מלווה עמו. ולכן אין יוסף בן שמעון אחד יכול להוציא שטר חוב על יוסף בן שמעון חברו. דזימני לפעמים יכול לקרות. דאזי לגבי ספרא וסעדי, ילך יוסף בן שמעון אחד לפני הסופר והעדים. ואמר להו, יאמר להם, כתבו לי שטר דבעינא למיזף מיוסף בן שמעון חברי. כתבו לי שטר חוב של אביתי כסף מחברי ששמו גם כן יוסף בן שמעון. כיוון שרצוני ללוות ממנו. ובתר דקטווי וחתמילי, אחרי שיכתבו ויחתמו לו את השטר הזה, נקית לי, יחזיק בשטר ויתבע את יוסף בן שמעון חברו, ואמר לי, הב לי מאה דייזבת מיני, הבא לי מאה זוס של אביתה ממני, ככתוב בשטר. ומחמת החשש הזה אמרו חכמים, שאין יוסף בן שמעון יכול להוציא שטר חוב על יוסף בן שמעון חברו. אמנם אותו יוסף בן שמעון שכתב את השטר, אינו יודע את הדין ששטר זה אינו מועיל כלום, ואי אפשר לגבות בו, מחמת טעותו, טרח וזעיפו. מסיים את הגמרא, ואילו תנא ברא, תנא בברייתא האחרונה סבר, אין כותבים שטר ללווה עד שיהיה מלווה עמו. וממילא לא שייך החשש הזה כלל, שהרי לא יוכל יוסף בן שמעון אחד לכתוב שטר שלו בפני חברו, שלדבריו הוא המלווה. וממילא, אם אין השטר אמת, לא יניחנו יוסף בן שמעון חברו לכותבו. וכיוון שכך, אין לחשוש שנכתב השטר שלו כדין. וכן אין לחשוש שמה נכתב השטר עבור חברו ונפל ממנו ומצאו זה, וכמו שהתבהר שאין חוששים לנפילה, ולכן סוברת הברייתא שגובה בו המוחזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נמצא לאחד שטר בין שטרותיו, וכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועין. הבינה הגמרא שמדובר ששני יוסף בן שמעון לבו ממון מאדם אחד, ונמצא אצל המלווה שטר שכתוב בו שחובו של יוסף בן שמעון פרוע, אז הדין הוא ששטרות שניהם פרועין. מקשה הגמרא, משמע מלשון המשנה, טעם הדנמצא, הטעם ששניהם פטורים מלשלם את חובם זה רק מחמת שנמצא שובר בין שטרותיו של המלווה שכתוב בו ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע. הלא נמצא, אבל אם לא נמצא שובר כזה בין שטרותיו של המלווה, מצי, מפיק, יכול המלווה להוציא על כל אחד מהם שטר חוב לטובו. וקשה, הענן הרי אנחנו, ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב תנן. כך שנינו במשנתנו שאין אדם יכול להוציא שטר חוב נגד יוסף בן שמעון כשיש שניים בעיר. ואם כן, גם ללא שובר אינו יכול לטובעם. מדרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, הדין האמור במשנה שרק מחמת שנמצא שובר אינו יכול לטובען, עוסק בשטרות משולשים, שנכתב בהם שלושה דורות, והיינו, גם שם אבי אביו של כל אחד מהם, ובזה אין השמות שווים, וממילא, לולא השובר היה המלווה יכול לטבוע כל אחד מהם בשטר חוף שכתוב בו, שמו ושם אבי ושם סבו, ואינו יכול לטעון ששטר זה נכתב על יוסף בן שמעון חברו. מקשה הגמרא, אם כן ש... כתבו בשטרות שלושה דורות, ונחזי תברה בשמה דמן דקטיב, נראה גם בשובר לפי שם אבי האב, על איזה יוסף בן שמעון הוא נכתב, מדוע אמרה המשנה ששטרות שניהם בחזקת פרועים? תרץ את הגמרא, אמר רב הושעיה, משנתנו עוסקת באופן שהם משולשים בשטר החוב בלבד, ואין משולשים בשובר, וממילא אי אפשר לדעת על איזה משטרות החוב נכתב השובר, ולכן אמרה המשנה ששטרות שניהם בחזקת פרועים. במסכת בבא מציע, בדף חף עמוד ב' אמר רב שאם נמצא בין שטרותיו של המלווה שובר על אחד החובות, אין זה פותר את הלווה, כיוון שייתכן שהכין את השובר למקרה שיפרע לו הלווה פתאום, ולא יספיק לכתוב לו שובר. מקשה שם הגמרא מהמבואר במשנתנו, שאם נמצא שובר ביד המלווה על שטרו של יוסף בן שמעון, שטרות שניהם פרועים, תרצה שם הגמרא שמדובר כאן באופן שנמצאו שטרות החוב בין השטרות הקרועים של המלווה, ושטר זה עצמו אינו קרוע, כי אם היה קרוע גם ללא שובר, אינו יכול לגבות בו. ודבר זה מוכיח שהשובר אמיתי, ולכן הניח המלווה את שטר החוב בין שטרותיו הקרועים שאינו צריך להם, וכל יוסף בן שמעון טוען ששטרו הוא הפרוע. כך מסביר הרשב"ם. תוספות בדיבור המתחיל אביי כותבים שלדעת אביי המבארת משנתנו, ששני יוסף בן שמעון ילוו ללווה אחד והשובר נמצא ביד הלווה, כפי שהגמרא תאמר בהמשך, אין צורך לומר שנמצא בין שטרות קרועין, שהרי באופן שהשובר ביד הלווה הוא יכול לטעון, נגד כל אחד שפרע את חובו. אביי מבאר את המשנה באופן אחר, אומרת הגמרא, אביי אמר משנתנו אינה עוסקת בשני יוסף בן שמעון שלוו מאדם אחד, שהרי באופן זה אין אותו מלווה יכול לגבות מהם כלל, ואף ללא שובר, אלא אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה, אם היו אותם שני יוסף בן שמעון נושים ממון באדם אחד, שהרי משנתנו סוברת שהם יכולים להוציא שטרות על אחרים, או כמו שדייקה הגמרא לאל בדף קוף עין ב' עמוד ב', אם נמצא לאותו לווה שלווה משניהם שובר המונח בין שטרותיו של הלווה וכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון עלי פרוע, שטרות שניהם פרועים מספק, כיוון שלא ידוע למי מהם הוא פרה, וכנגד כל אחד מהם שהתבאנו יאמר הלווה ששטרו הוא שפרוע, שהרי יש בידו שובר על שטר חוב של יוסף בן שמעון. כותב הרשב"ם שאם הלווה מודה שהשובר לא נכתב על שניהם אלא על חובו של אחד, יכול אחד המלווים לכתוב הרשאה לחברו שיקבה עבורו את החוב, והתבאנו ממה נפשך. אם השובר נכתב על חברי, הרי אתה מודה שחיובי אינו פרוע ותפרע לי אותו. ואם השובר נכתב על חובי, הרי אני תובע את החוב של חברי מכוח שטר ההרשאה שבידי. מוסיף הרשב"ם שיכול הלווה לטעון שפרע לשניהם ובכוונה כתבו את השובר בלשון סתומה, ללא סימן וללא שילוש, ללא שמות הסבים. זאת כדי שתהיה הוכחה מהשובר ששטרות שניהם פרועים, וכנגד כל אחד מהם שהתבאנו יוכל להוציא את השובר ולהיפטר, וגם על ידי הרשאה הם לא יכולים לגבות ממנו כלום. אומרת הגמרא כשנינו במשנה כיצד יעשו ישלשו, ואם היו משולשים יכתבו סימן, ישלשו הכוונה יכתבו את שמות הסב, ואם היו מסומנים יכתבו כהן. תנא שנה תנא בברייתא, אם היו שניהם משולשים וכהנים יכתבו דורות נוספים, דהיינו שם אבי אבי האב, דהיינו יוסף בן שמעון בן יעקב בן יצחק, ועל דרך זו עד שיהיה חילוק ביניהם באחד השמות. וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף קוף עין ג' עמוד א'. משנתנו דנה באדם שילבה כסף לכמה בני אדם ואומר שאחד מהשטרות פרוע, אבל אינו יודע איזהו. אומרת המשנה, מלווה האומר לבנו בשעה שהוא עומד למות, יש שטר חוב אחד המונח בין שטרותיי שהוא פרוע, וכשפרה לי הלווה האמין לי שלא יתבענו שוב, ולכן לא יחזרתיו לו באותו זמן את השטר, ואיני יודע איזהו השטר הפרוע, ואיני רוצה להיענש בדיני שמיים על כך שתחזור ותגבה בו, ולכן אני אומר לך כך, הדין הוא שהשטרות של כולן כל הלווים בחזקת פרועין, ואין הבן יכול לגבות מהם, שכל אחד יכול לטעון שהוא זה שפרה את חובו. אמנם אם יש לווים עמודים שלא פרו את חובם, בוודאי חייבים לשלם. דין נוסף אומר את המשנה, אם נמצא לאחד הלווים שם בין שטרותיו של המלווה שניים, שני שטרות על שמו שהוא חייב ממון, הרי בוודאי אחד מהם אינו פרוע. שהרי אמר המלווה שרק אחד השטרות פרוע ולא יותר, רק הגדול בחזקת פרוע ואילו הקטן אינו בחזקת פרוע, והיינו, כיוון שאין היורש יכול לגבות מהלווה את הסכום הגדול, שמה הוא הפרוע, אבל את הסכום הקטן יכול לגבות מו ממנו, ממה נפשך? אם זהו החוב שאינו פרוע, הרי גובעו כדין, ואם זהו החוב הפרוע, אם כן הגדול אינו פרוע, ובוודאי יכול לגבות ממנו לכל הפחות את הסכום הזה, שהוא קטן מהסכום שבשטר הגדול. זו היא המשנה הראשונה שלנו בדף קוף עין ג' עמוד א', מתוך שתי משניות המצויות בעמוד זה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומר רבא, עכשיו דינים נוספים מעין הדין ששנינו במשנתנו. אמר רבא, אדם שילבה לחברו ממון בכמה שטרות, ואמר המלווה ללווה, שטר לך בידי פרוע ולא פירט באותה שעה איזה מהשטרות הוא הפרוע. השטר הגדול שביניהם בחזקת פרוע ואילו הקטן אינו בחזקת פרוע. כמו הטעם שמבואר במשנה, שבין אם הגדול אינו פרוע ובין אם הקטן אינו פרוע, הרי הוא חייב לו לפחות את הסכום של הקטן. ולכאורה קשה, הרי זה ממש הדין המבואר במשנה, שאם הודה האב שאחד משטרותיו פרועים, יש ללווה אחד שני שטרות, הגדול בחזקת פרוע, אז מה מחדש כאן רבא בדבריו? תרץ התורת חיים שבמשנה מבואר באופן שאב הודה ומת, והבן אינו יודע איזה מהשטרות פרוע, אז היה מקום לומר שמחמת כן אינו יכול לגבות מהלווה את השטר הגדול. בא רבא לחדש, שאף אם המלווה חי וטוען שלא התכוון כלל לומר שהגדול פרוע, אלא הקטן פרוע, אינו נאמן. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, אם אמר המלווה ללווה חוב לך בידי פרוע, אז השטרות כולן בחזקת פרועין ואינו יכול לגבות ממנו כלום, כיוון שלשון חוב יכול להתפרש על כל השטרות יחדיו, שכוונתו לומר כל מה שאתה חייב לי פרוע, גם החוב הזה שנכתב בהרבה שטרות. מקשה הגמרא על דינו של רבא, אמר לי רבינה לרבא, איקשה רבינה לרבא, אלא מעטה לפי דבריך, שיש חילוק בין לשון ההודעה, אם כן נאמר את הדין הזה גם לגבי מקח וממכר, אם כתב אדם לחברו בשטר, שדי מחורה לך, השדה הגדולה של המוכר, מחורה לו. וכאין הדין שאמר רבא לגבי חוב, שהחוב הגדול פרוע. וכן יש ללמוד מהדין השני של רבא, שאם לא כתב לו לשון שדי, אלא כתב לו שדה שיש לי מחורה לך, יהיה הדין שכל שדותיו של הכותב, מחורין לו, כיוון שלשון שדה יכולה להתפרש, גם על כמה שדות, כלשון הפסוק בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ד', וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארץ שעיר שדה אדום. הלשון שדה אדום אינה מתפרשת על שדה אחת מסוימת, אלא על שדות רבים. אם כן, גם כאן נפרש את כוונתו שמחר לו את כל השדות שברשותו. והיד רמה גם מוסיף שהתרגום של הפסוק שדה אדום זה חקלאי אדום, כלומר שדות אדום. השיב רבא לרבינה, אתם שם לגבי הכותב לחברו שדי מחורה לך, אינו זוכה בשדה הגדולה אלא בקטנה. וכן אם כתב לו שדה שיש לי מחורה לך, אינו זוכה בכל השדות אלא בשדה אחת. למה? כיוון שיד בעל השטר על התחתונה, כלומר, בכל דין ודברים שבין שני בני אדם, ורוצה אחד מהם להוציא מחברו בשטר שבידו את מה שהוא טוען, ואפשר לפרש את לשון השטר גם באופן הפותר את הנתבע, יד התובע מכוח השטר על התחתונה ואינו יכול להוציא אלא כמשמעות הפחותה ביותר של לשון השטר. זאת כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכיוון שלשון שדה מחורה לך יכולה להתפרש גם על השדה הקטנה, וכן לשון שדה יכולה להתפרש גם על שדה אחת, אין לו בשני המקרים אלא שדה אחת והקטנה שבשדותיו. ואף דינו של רבא לגבי חוב זה מאותו טעם שיד בעל השטר על התחתונה, וכיוון שהמלווה בא להוציא ממון מהלווה, יכול הלווה לטעון שחובו פרוע, כפי שניתן לבאר את משמעות לשון המלווה באומרו, שטר לך בידי פרוע, או חוב לך בידי פרוע. ואף שאפשר לפרש לשון זו גם על השטר הקטן, או על חוב של שטר אחד בלבד, מכל מקום כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, ידו של המלווה על התחתונה, ואינו גובה אלא את הסכום שבוודאי חייב לו הלווה. וחיית החי וראה הגענו למשנה השנייה בדף קוף עין ג' עמוד א' בשורה האחרונה. משנתנו עוסקת בהלוואה שיש עליה ערב, מתי יכול המלווה לתבוע מהערב שישלם לו את חובו, ואף לגבות מנכסיו. אומרת המשנה, המלווה את חברו על ידי ערב, אדם המתחייב שאם לא ישלם הלווה את החוב ישלמנו הוא, לא ייפרע המלווה מן הערב, והגמרא תבאר את כוונת המשנה. המשנה אומרת דין נוסף, אם אמר לו המלווה שערבותו היא על מנת שיפרע ממי שירצה והסכים הערב לכך, ייפרע המלווה מן הערב, והגמרא תבאר באיזה אופן עוסקת משנתנו. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך, בין אם נעשה ערב בסתם ובין אם אמר לו לשון על מנת שאפרע ממי שירצה, לא ייפרע מן הערב. אומרת המשנה וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הערב לאישה בכתובתה שאם לא ישלם לה הבעל את דמי כתובתה ישלם לה הוא, והיה בעלה מגרשה, הבעל עומד לגרשה ואין לו נכסים לשלם לה את כתובתה, וידוע שיצטרך הערב לשלם לה את דמי כתובתה, לא יגרשנה עד שידירנה הנאה שהבעל ידור הנאה מאשתו, שלא יהנה ממנה ולא יוכל להחזירה לעולם. והטעם לכך שיש לחשוש שמה יעשו הבעל והאישה קנוני, ההסכם של רמאות על הנכסים של זה של הערב, שהבעל יגרש אותה רק כדי שתגבה ממנו את הכתובה, ומיד אחר כך יחזיר הבעל את אשתו. אם כן, ביור הלשון וכן, היה רבן שמעון מגמליאל אומר, כמו שרבן שמעון מגמליאל חושש להפסדו של הערב קבלן, ואומר שאם יש נכסים ללווה אין גובים מהקבלן, כך הוא חושש להפסדו של ערב רגיל בכתובה ומצריך את הבעל לדור הנאה מאשתו, לפני שהיא גובה מן הערב. כך מסביר היד רמה. ובואר במסכת הירחין דף חב ג' עמוד א', שהבעל צריך לעשות את הנדר הזה על דעת רבים, שזה נדר שאין לו הפרה, שאם לא כן יש לחשוש אחר שיגרשנה, ותגבה את כתובתה, יתיר את נדרו, ויסענה. ועוד דין מבואר במשנה במסכת הירחין דף חב ג' עמוד א', דומה לדין הזה, שאדם המקדיש את כל נכסיו, אחר כך מגרש את אשתו, דעת רבי אליעזר שהלכה כמותו, שכשיגרשנה ידור הנאה, כדי שלא יעשה קנוני על ההקדש, ואחרי שתגבה את כתובתה מנכסי הקדש, כיוון ששעבודה קדם להקדש, יחזור ויסענה. ובגמרא שמבואר שנחלקו בדין לוקח, כלומר, אדם שמחר את כל נכסה ובא אחר כך לגרש את אשתו, האם צריך שידירנה הנאה? דעת רב פאפה שגם בלוקח צריך לידור הנאה מחשש לקנוניה, ואילו חכמי נהרדאי אמרו שאינו צריך לידור, כיוון שרק בהקדש תקנו זאת משום רווח ההקדש שלא ייגרם לו הפסד. ובערב צריך לידור משום שעשה מצווה בכך שתרח בזיווגם, ואין לאישה כל הפסד בדבר, שהרי לא הוציא ממון מחמתו. ואילו כל מלווה מוציא ממון מחמת הערב, אבל לא בלוקח, שהרי ידע הלוקח שכל אדם משועבד לכתובת אשתו, ואף על פי כן קנה את הקרקע, והרי הפסיד לעצמו בכך. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף קוף עין ג' עמוד א' וסופה בדף קוף עין ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, המלווה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב. מבינה הגמרא, שכוונת המשנה שאם הלווה נמצא לפנינו ואין לו נכסים, אין גובים מהערב. חיוב הערב הוא רק כשהלווה מת או ברח למקום רחוק. לכן מבררת הגמרא את טעם הדין, מהי טעם השואלת הגמרא, מה הטעם לכך שלא יגבה המלווה מן הערב כשאין ללווה נכסים? משיבה הגמרא רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם ביאור במשנה, שטוען הערב למלווה, ערבותי לא הייתה לשלם את החוב בכל מקרה, אלא גברא אשלימת לי וגברא אשלימי לך, על אדם זה יפקדתני, אדם זה אני מעמיד לפניך, כלומר חיובי היה רק על הלווה עצמו, שאם ימות או יברח למקום רחוק, אשלם אני את החוב, אבל כל זמן שהלווה חי ונמצא לפנינו, איני חייב לפרוע במקומו את החוב, אף שאין לו נכסים. וכיוון שכך, הרי אני מעמיד לפניך את הלווה ומקיים בכך את חיובי. אילו הריטב"א מפרש שכוונת הגמרא לומר, שערבותו הייתה להעמיד לפניו את הלווה שיוכל לתובעו לדין וקיים את חיובו להעמידו לפניו. ורצה להוכיח מכאן הריטב"א, שאדם יכול לקבל על עצמו כערבות שיעמיד לפני המלווה אדם מסוים, ולא רק חיוב ממוני. אבל כותב הריטב"א, שהרמב"ם הלכות מלווה ולווה פרק חפי הלכה י"ד, והגאונים כותבים שלא שייך חיוב ערבות בדבר שאינו חיוב ממוני. לפי זה הוא מפרש את לשון הגמרא כאן, שאומנם לא שייך חיוב ערבות כזה, ואין זה אלא לשון הערב שטוען כך. מסיים הריטב"א ואומר שמכל מקום יכול אדם להתחייב שאם לא יעמיד לפניו את האדם, יתחייב ממון, שזהו חיוב ממוני רגיל ובתנאי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף עין ב' ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשכותבים שטר הלוואה אחר ההלוואה, האם יכתבו בו את זמן ההלוואה או את זמן הכתיבה ומדוע? אנחנו מחפשים את פירושם של הרשב"ם והתוספות. שאלה שנייה, איזה ניחותא יש למלווה וללווה בשטר של 100 זוזים יותר משני שטרות של 50 זוז כל אחד? שאלה שלישית, איזה ניחותא יש להם בבית שטרות של 50 זוזים יותר מבשטר אחד של 100? שאלה רביעית, מדוע אין כותבים למלווה שטר אחד של 50 במקום שטר של 100? שאלה חמישית, מדוע חשש אביי בשטר שכתוב לוויתי ממך לנפילה, ובשני יוסף בן שמעון יכולים הם להוציא שטר על אחרים ואינם חוששים לנפילה? השאלה האחרונה על דף קוף עין ב', אם סובר רבא שאול שידי מסירה קרתי, מדוע יצריך שיהיה כתוב בגט גירשתיה היום? גם כאן אנחנו מחפשים את הפירוש של תוספות בנוסף על פירושו של הרשב"ם. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי, י"ט בתמוז תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף עין ב' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי כ' בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ונלמד שני דפים, דפים קוף עין ג' וקוף עין ד', מתוך ידיעה משמחת ומרגשת שזוהי השבת שלפני החגיגה הגדולה של סיום מסכת בבא בתרא. השתבח שמולד. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מיני דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.